שלום וברכה לכולם, שלום רב רום.
שלום רב שלום. מועד. אגוט מועד.
איך אתם נהנים בפסח בצל הקורונה? יצאתם לטיול קצת
ברוך
בבית.
ברוך השם, המצות.
המצות.
המצות הקדושה, לחם עויני.
יש לחם שונים על הדברים הרבה, אבל זה בעיקר פסח, להיות ביחד, המשפחה, עם הילדים.
ולשמוח, ושמחתו בחגכו.
ושמחתו בחגכו.
זה הסיפור על הגאון. הסיפור על הגאון שבאו לבקר אותו בפסח. הסיפור היה בפסח ש... הגאון ידוע היה שהעבודה שלו בחגים זה ושמחתו בחגכו.
שמחה.
השמחה. זאת אומרת שזה אחד מהמצוות הכי קשות. הוא היה עובד על זה מאוד חזק וראו שמשהו קצת לא כמו תמיד. אז שאלו אותו והוא לא רצה להגיד, שאלו אותו עוד פעם, אמר טוב, כמה ששאלתם, דאוגו בלבי ששיחנו. ואז הוא סיפר שבלילה המלאך לימד אותו, לימדו אותו, עלו זה בנגב, מאות פירושים על הפסוק עלו זה בנגב. יש לכם פירוש יותר מי? יותר מפירוש אחד רב שולם. בקושי אחד יש לנו. והוא אומר, וקטורתי בבוקר, ומשמחת התורה, אז עיררתי בזה. נו, לערר בדברי תורה לפני ברכס התורה, יש מחלויקס.
וואו.
שיטת הגאון שאסור, גם לערר. אז הוא אומר, נענשתי, ומיד נשכחו ממני
כל הזה.
כל הפירושים. טוב, אז להם לא, לא, לא לתלמידים הרבה מה להגיד, חוץ מלנחם אותו שהעבדה תחזור לבעליה. ומסופר שבאמת אחרי תקופה, אז הגאון אמר להם שהאבדה חזרה לבעליה. ושמחת בחגך, זו המצווה שלנו היום. לשמוח, לשמוח ולשמוח.
טוב, בברום, תתחיל לנו עם איזה סיפור טוב.
מסופר...
חג הפסח.
תפשין דלד. סוף, זה כבר היה סוף מלחמת העולם השנייה. אבל במחנה ברגן בלזן, שם עוד לא הרגישו שזה כבר הסוף. הגרמנים המשיכו להתעלל ביהודים. אביו, אביו של תפשין דלת באותו מקום, האדמור מבולז'וב, היה אחד מהאנשים שהיו שם במחנה. כמובן שהוא עודד את היהודים ותמך בהם. החיה את נפשם, היה מים קרים על נפש היפה. כמה שבועות לפני פסח, אחרי פורים, הוא אמר להם, השנה בעזרת השם, אנחנו נופה מצות פה ונאכל מצות בליל הסדר.
כולם הסתכלו עליו.
כולם הסתכלו.
האם הכל בסדר?
האם הכל בסדר, ועצם הדבר עצמו, זה כבר היה, זה כבר היה מחייב אותו. יש ספר נפלא בנועם שיח של הרב אדרי מאשדוד. אז הוא מביא את הסיפור הזה מהרב נגר שסיפר את זה. אז הוא כותב שם, הרב אדרי שזה לבד כבר היה צריך לחייב אותו עונש שמיטה. עצם העלאת על הרעיון, עצם לבקש את זה. בכל אופן, אבל ספר נפלא מאוד, שם רעיונות מאוד יפים לפסח. החכמתי שם בהרבה דברים. אז הוא מביא שם ש... אבל האדמור מבולז'וב לא נשאר עם החלום הזה ככה בפה שלו. והוא פשוט הלך למפקד של המחנה. הלך למפקד הנאצי, ואמר לו, השנה אנחנו רוצים לערוך פה, לאפות פה מצות לפני פסח. כבר הגוי אדם הזה, פסח אותו נאצי, ולאכול פה בליל הסדר. אז על פי הטבע, מה שהיה התנהל באותם ימים, היה צריך להרוג אותו רק על הבקשה עצמה, או לשבור לו את העצמות, אבל הוא אומר לו, טוב, זה בקשה מאוד חריגה, צריך אישור מברלין על כזאת בקשה. טוב, בסדר, הוא אמר, אני אשלח את הבקשה ואני אעדכן אותך. וכך עוברים להם הימים ו... כולם כמובן שכחו מזה, אף אחד לא בנה על זה, אבל האדמור מבולז'וב, זה היה התקווה שלו, והוא אמר, אתם תראו, יהיה בעזרת השם ניסים ונפלאות. יומיים לפני פסח, רב שולם, המפקד הצורר של המחנה, אותו נאצי, קורא לאדמור מבולז'וב, כולם שומעים שהוא קורא לו, אומרים, בטח, הנה, עכשיו הגיע זמן העונש. ואז אומר לו, המפקד, הגיע אישור מברלין להפיית מצות.
וואו.
אומר לאדמור מבולז'וב, טוב, מצוין, אנחנו פה קבוצה של כמה עשרות יהודים, תביא לי שק קמח במקום כל הלחם שהם צריכים לקבל במשך 7 ימים. הביאו לו שק קמח קטן, וכל היהודים מתרגשים שם ומתכוונים להפיית מצות. את הקורבן פסח רב שולם, אז כתוב שהיו מקריבים בשלושה כיתות והיו שרים את ההלל. ככה הם הפו שם את המצות. הביאו קמח, הביאו את הקמח, מים, בנו מחומרים מאולתרים שם את התנור, והתחילו להפות עם שירים של ההלל והתרגשות ושמחה גדולה. כמו שיכולה להיות בברגן בלזן בערב פסח. פתאום הדלת נפרצת, המפקד של המחנה עומד שם עם הרובה שלו ועם מעלה ביד השנייה, עם כל החיילים. כפויי טובה, זה מה שאתם רוצים להכיר טוב, נודע לו שנשלח מכתב מברגן בלזן לעולם, שלחו לאיזה מדינה שמתאר את מה שעושים להם פה. הוא אומר, זה ההכרת הטוב שלכם.
אחרי שעזרנו לכם.
פשוט לקחו, מכתב, כן. לקחו את כל המצות, שברו אותם לרסיסים, והקו שם את כל היהודים, ממש כמו שהנאצים ידעו להקות עם העלות שלהם, השם ירחם. וככה עזבו אותם, בלי מצות, בלי עצמות שלמות. כולם היו שבורים, רצוצים, עם דם. וכשהם יוצאים והיהודים ככה מתחילים כל אחד לאסוף את עצמו ולצאת מאותו מקום שהם עשו, אז רואים שבאמת לא נשאר מאמצות כלום, דרכו עליהם, ממש עשו מהם כמח, פירורים, דרכו עליהם הרגליים, אבל בצד שם נשארה איזה חתיכת מצה, כזית מצה בגודל של כף יד, שאת זה הם לא שמו לב אליה. כמובן שהם לוקחים את זה. מגיע ליל הסדר, רב שולם. הם מתאספים ככה באסתר בלילה אחרי יום העבודה, מצטרפים ביחד, אגדות לא היה להם. הרבי, היה להם את הרבי מבולז'וב, שהוא ידע בעל פה את האגדה. יין גם לא היה להם, אבל הם שמרו. הם שמרו את המשקה שהם היום מקבלים, איזה סוג של קפה, מרק, משהו, שזה יהיה ארבע כוסות. וככה הם התחילו להגיד את האגדה בשקט, אבל בהתלהבות, שהרבי מבולז'וב מנהל את כל העניין. והם מגיעים למצו. ברור לכולם שמי יקבל את המצה. הרבי מבולז'וב שטרח והתאמץ כל כך הרבה.
יפה.
אבל אז קמה מקצה הצריף שם, כמה איזו אישה אלמנה ואומרת, יש איתי פה הילד שלי, ילד בן 7, בן 8, כמה שהוא היה. יש לנו מצווה והגד אותו לבינחו. אולי ניתן לו את המצא כדי שהוא יזכור, ושהוא יגדל, ושהוא ידע. הרבי מבולז'ו מסכים איתה ונותן לו את המצא.
וואו.
והוא מלמד אותו, והוא מספר לו. וככה הם עושים ליל הסדר מרומם, בברגן בלזן, תשין דלד. אחרי תקופה, המלחמה נגמרת, ברוך השם, והם יוצאים משם. הרבי מבולז'וב שרד, תלמנה שרדה עם הילד, ולימים, לא עובר הרבה זמן, ואותה אלמנה הייתה בקשר עם האדמור, להתייעץ איתו, כל עניינים, ואז היא מספרת שהציעו לה איזה אחד להתחתן איתו, ורוצה להתייעץ עם הרבי, אם להקשיב לזה או לא להקשיב. היא אומרת שקוראים לו ישראל שפירה. אומר לה הרבי, אני מכיר אותו, כדאי שתבררו עליו. והיא מבררת עליו ומתברר לה שזה אדמור מעצמו.
וואי, וואי, וואי.
כמובן שהם התחתנו בשעה טובה, וזכה אדמור מבולז'וב זצ"ל לגדל את אותו ילד שהוא נתן לו את המצה.
וואי, הגעת לבין לך, וואי, מדהים.
והיום רב שולם זה אדמור מבולז'וב שנמצא בארצות הברית, שהוא מילא את מקומו, שהוא
נהיה אדמור מבולז'וב,
הבן החורג שלו, הוא היום האדמור מ...
מדהים.
זה היה סיפור נפלא שהביא הרב אדרי בה בנועם שיח, עם שם עוד הרבה הרבה תובנות ורעיונות נפלאים.
אוהה, אוהה. יישר כוח. אני גם אספר סיפור על מאמץ להשיג לפסח, כמו שאתם דיברתם על המצס. מסופר על רב שאלה מקסטירר, שבעיירה שלו קסטירר הוא היה דואג.
השנה יצאה אגדה חדשה, הגודש של פסח של רב שאלה מקסטירר.
אוהה, משהו יפה.
של ידידינו הרב סילמן. מרחובות.
משהו בהצלחה. בקיצר, אז מסופר עליו שהוא היה דואג לכל העיירה בכסף. הוא היה לוקח הלוואות ודואג לזה לכסף, לזה לכסף. ולא היה לו פרוטה בכיס. הוא היה דואג כל הזמן לאחרים. אמר הדברי חיים מנצן שהוא ראה פעם, אמר שראיתי שאפילו פרוטה לא נשארת אצלו רגע אחד. היה מגיע לו כסף, מיד היה יוצא לשני, מיד היה עוזר לשני.
לא רואה פני הבייס.
ערב פסח, שנה אחת, לא ממש ערב פסח, אבל מגיע ימים של פסח. רב אברהם, מה אוכלים בפסח חוץ ממצות? קרטופל. אתה יודע מה זה קרטופל?
או קרטופל אחות תפוחי אדמה.
תפוחי אדמה. תפוחי אדמה כולם. ולא היה בכל אירופה, לא היה בכל האזור שם, תפוחי אדמה. חיפשים, מחפשים. ואז נודע לרב שאלה שיש איזה גוי אחד, שעיקר זקן, שיש לו מחסנים שלמים של תפוחי אדמה, ויש לו איזה סיבה, כנראה שהוא מחכה שכולם יבואו, עד הסוף כולם יגיעו אליו, הוא מעלה את המחיר. וצריך ללכת אליו, לנסות לשכנע אותו, מה עושים? מה רב שיאלה, נהיה, תביאו לי סכום גדול, סכום אגון, אסף, אסף מפה, משם. אני נוסע אליו. ונסע לו אותו עיקר גוי, נסע אליו. רואה שמה באמת, את האדם זקן יושב, אדיש לגמרי. תשמע לי, אני רוצה לקנות ממך את כל התפוחי האדמה. אומר לו הגוי, זה לא למחירה.
אלא לרויסם.
לרויסם, אפילו לא יודעים, לרויסם.
אפילו לא לרויסם.
אומר לו, תקשיב, אני מבין שאתה מחכה עד שזה, המחיר יעלה, שכולם ירצו מאוד אותך, והמחיר, ותעלה את המחיר, ותרוויח הרבה כסף. אני משלם לך כבר עכשיו כפול.
עכשיו אתה הרבה.
אומר לו, לא רוצה, לא מעוניין. אומר לו, עוד כסף, אני אוסיף לך עוד כסף.
משולש.
אומר לו, תבין, אני לא צריך כסף. אני אדם זקן, יש לי מספיק כסף, יש לי הכל, אין לי מה לעשות עם הכסף, לא רוצה את זה. שירקב במחסנים, מה אתה רוצה? לא מעניין אותי, לא רוצה לתת. ואז פתאום נצנץ במוחו של העיקר הגוי זה רעיון, והוא אומר, אני מוכן בתנאי אחד. לזכות בעולם הבא שלך.
שתמכור לי את העולם הבא.
תמכור לי את העולם הבא שלך. מעניין כל כך סתם, חשבתי איזה מה גוי רוצה עולם הבא, אבל כנראה שהוא ידע, רב של יהודים, רב חשוב.
הוא הבין שיש משהו.
מבין שיש משהו, כנראה יש חיים לאחר המוות, והם העם הנבחר.
לא הכל תפחה אדמה בעולם, בחיים.
הם העם הנבחר, ואני רוצה את העולם הבא שלו. הרב שיהיה להם מיד, אני מוכן. והחסידים היו בשוק, עולם הבא. מה, אז פסח אחד לא יתפוחי אדמה. תביאו מיד שטר. הגוי הביא שטר, הוא חותם על ההסכם שהוא מקבל את כל העולם הבא שלו, וחותמים על זה שני חסידים מצד אחד, שני עוזרים של הרי. הגוי, מצד שני, הגוי חותם למטה, ורבשאלה חותם למטה. ההסכם חתום. רבותיי, בחינם, תלו את כל הכסף, את כל התפוחי האדמה על העגלות. מעלים את הכל, ממלאים את העגלות שלמים. והעיר קסטירר, צהלה ושמחה. מלא אורחים בבית שלו, הכל. כולם מקבלים תפוחי אדמה בכמויות. ברום, שמחה גדולה.
תפוחי אדמה.
הקיצו. ואז, שאלה אמר למי שהיה איתו, לא לגלות את הסוד, לא לגלות מה שהיה פה. לאף אחד. אבל כמובן, לאחר החג היה את השמה שלא התאפק. וסיפר בסודי סודות, לא לספר לאף אחד לחבר שלו. ואז הוא סיפר בסודי סודי סודות.
עד התפשט כמו הקורונה.
בדיוק. והעיר כמקרחה. מה זה הרב שיאלה, הרב שיאלה מקיסטר, מחר את כל העולם הבא שלו בשביל התפוחי אדמה. ואז באו אליו, אנשי העיר, ובאו אמרו לו, רבינו.
היתוכן.
היתוכן, מחרת את כל העולם הבא שלך. אמר, תשמע משפט שהוא אמר, רב אברום, אני מוכן למכור את כל העולם הבא שלי, כדי שלאיש אחד מקסטירר לא יחסר תפוח אדמה.
הקרטוף, לא.
זה מהבת של גודל, לדאוג כל כך לשני שלא אכפת לו עצמו, העיקר שמה? של העיר שלו, לאנשים שלו, יהיה מה שהם צריכים.
יפה מאוד שכוח. כל המהות של פסח, זה אמונו.
נכון.
חג האמונו. אומרים ש... אומרים, הסדרים במשנה, עזרויים, מועד, נושם, קודשם, תארס, נזיקים, כולם זה בלשון רבי חוץ ממועד. אז אומרים בשם הסטריקה ורבז הצל ש... מועד הכוונה למועד, להמועד, פסח, שזה המהות, המהות של כל יהודי, האמונה. סיפר הרב גרוסמן, יום אחד מקבל טלפון, איזה אברך בן תורה על הקו, חתן יותר נכון, מבקש להיפגש אותו בדחיפות, הוא אומר לו, אני היום נמצא בערב בחתונה, תבוא לפגוש אותי שם. אנחנו נפגשים שם, הוא מספר לי שהוא חתן, הוא בעל תשובה, הוא היה קיבוצניק, ועזב את הכל, ו... הולך להתחתן עם בחורה יתומה, גלמודה, שאין לה שום דבר. היום יום חמישי בשבוע, החתונה ביום ראשון. והם צריכים לחתונה, לביגוד ולדירה, לסחירות דירה, 50,000 שקל. וכמה יש להם, רב שואלם?
כלום.
כלום, בדיוק, כמו שאמרתם. הוא אומר לו, איזה שאלות, הוא שואל אותו פרטים, איזה קהילה, כן, הוא מכיר את הקהילה הזאת, הרב גרוסמן. הוא אומר לו, הם יודעים, מודעים למצב הקשה שלך? אז הוא אומר, לא. הוא אומר, התבצר לי שם מקום של כבוד ומעמד, ואני לא יכול לשתף אותם במצב. אומר לה, גרוסמן, תראה, אני לא יכול הרבה לעזור לך, אני מוצא שבת צריך לנסוע לאמריקה, ואני לא רואה על פי דרך הטבע איך אני יכול. ואז הוא אומר, ואז הוא אומר לי, מספר הרב גרוסמן, אני שמתי את עצמי בידיים של קודש ברוך הוא, אני מאמין שהכל יהיה לטובה, עשיתי את ההשתדלות לדבר איתכם. אומר לה, הרב גרוסמן, אמונה, זה המשכה. ובעזרת השם, יהיה לך, זה יהיה לך את הישועה. והוא אומר, אני מקבל, והוא חושב לעצמו מה לעשות, ותוך כדי נכנס אח שלו. אח של הרב גרוסמן, רבי ינקל גרוסמן, מאנשי החסד הגדולים שבירושלים, והוא לא חשב לפגוש את אח שלו שם, הוא בא פשוט לאולם, להזמין את האולם לחתונה של הבן שלו. הוא רואה את אח שלו יושב שם במשרד, מעורר, שואל אותו מה קרה, והוא מספר לו. אח שלו מסתכל בהזמנה, הוא שומע את השם של הרב, הוא יוצא החוצה, מתקשר לרב שלו, הוא מברר, הוא אומר לו, כן, בטח, הוא מאשר את כל מה שהוא אמר, שהוא חתן וכו'. אז הם נכנסים ואומרים, והם מקבלים על עצמם הרב גוסמן ואח שלו, כל אחד 5,000 שקל, 10,000 שקל. הוא אומר, גם אח שלו גם צריך לנסוע, הוא לא יוכל לעזור, אבל 10,000 בתור התחלה. ואז אומר הרב גוסמן, אח שלי אומר לי, תשמע, יש איזה עשיר גדול שבירושלים, איזה נוגד אחד, שהוא נותן לכל חתונה, כל אחד בכזה מצב, כל יתומה, כל יתום, 5,000 שקל. אומר, אני כבר ביקשתי ממנו, לאיזה חתן אחר שמתחתן גם באותו יום, אז אולי כדאי שאתה תבקש. טוב, אז הרב גוסמן לוקח את הטלפון, מתקשר אל אותו נוגד, והוא מספר לו הדברים כאבו יוסם את כל מה שהיה. אז הוא שואל אותו, וכמה כסף חסר לכם? אז הרב גוסמן אומר, לא רציתי להגיד לו 40,000, לא איזה סכום גדול מדי, אמרתי לו 30. אומר לו, עשיר, אני אתן את ה-30, ואני אוסיף עוד 10,000, בשביל שיהיה בשביל עוד דברים יצטרכו מסביב. אמר הרב גוסמן, זה רואים כוח האמונה, כוח האמונה שהוא משך על עצמו, הביא לעצמו את הישועה הזאת.
מדהים, מדהים. סיפור שסיפר רב פסח קרון, אומר שסיפור שהוא שמע, לפני המלחמה, מלכת הולנד, וילהלמינה, רצתה לצאת לנופש. רצתה לנופש עם קבוצה קטנה של עוזרות והכל.
עם כולם, אז גם למותר. כן. אז עוד לא הקורונה.
היא הלכה לעיירת הנופש מריבנד. היא הולכת לשם, מגיעה לתחנת רכבת עם קבוצה קטנה.
גדולי ישראל כידוע היו במקום הזה.
מה, לנפוש. אז פתאום היא רואה שם המון יהודים. היא הייתה אגב מאוד מאוד מאמינה ואדוקה. והיא רואה שם המון יהודים, המון יהודים. כן, אז יהודים, אבל לא הייתה כל כך כאילו מה... שנה, מה כולם מתאספים פה? מה
האקשן? מה התקהלות? על מה מפגינים, רב שלום?
כן. אז היא אמרה, אז אמרו לה... שיהיה רב גדול של היהודים, הגיע לפה עכשיו, וכולם יצאו לקבל את פניו. קוראים לו אדמו"ר מונקאץ', רב גדול, ויש לו, הוא מברך, והברכות שלו מתקיימות. כולם שיש להם צרות, באים להתייעץ איתו ולבקש ממנו עיצה ותושייה וברכה. ופתאום המלכה כאילו שקעה בהרהורים. מה קרה? המלכה היא שושלת של איילה, האמא שלה הייתה מלכה, סבתא הייתה מלכה. אבל לה, כבר נשואים כמה שנים, ואין להם ילדים. והייתה מוטרדת, מי ימשיך את הממלכה?
מה יהיה עם הולנד?
מה יהיה עם הולנד? אז היא אמרה, שלחה איזה שליח לגבי של הרב, האם הוא יכול להיפגש עם המלכה? פגישה שקטה שאף אחד לא ישמע. האדמון נתן את הסכמתו, כן, הוא אמר, שניפגש, נבוא עם המשמשים שלי. תבוא עם המשרתות, וניפגש באיזה פארק, באיזה פינה קצרה בערב. וכך היה, נפגשו באיזה פארק, והיה ביניהם שיחה, והמלכה שפכה את ליבה לרבה. היא אמרה לו שהכל, האמא שלה הייתה מלכה והכל, והיא מודאגת, מה יהיה בהמשך המלוכה של הולנד? אמר לה הרבה, אל תדאגי, כועס את או לא יעבור שנה, ויוולד לך בת, ויהיה לך את המשך המלוכה. כה שמחה, מהברכה והכל, עוד הייתה לו, ונפרדו. ובאמת כך היה, רב אברום, אחרי שנה, נולד לה בת גילבנה, שהיא באמת אחרי 38 שנה, היא באמת התמנתה להיות מלכת הולנד.
איפה עשו את הקידוש?
של מה, שהיא נולדה.
מונקת שלה.
באותו פארק. זה חלק אחד של הסיפור רב אברום. חלק שני של הסיפור, הרב קץ, ביחד עם בנו, התחיל המלחמה, והם הוגלו מהונגריה למחנה עבודה, והבן שלו שם נפטר, ולא שרד את זה, הבן שלו בן 18. הוא עצמו, עם כל הקשיים והכל, שרד את המלחמה, אבל אחרי שהוא שרד את המלחמה, לא היה לו לאיפה להגיע. הוא רצה לחזור חזרה להונגריה, הונגריה לא רצה לקבל אף אחד, לא רוצה לקבל אף אחד חזרה. הוא אמר, בוא ננסה להתקבל להולנד. הוא ניסה להתקבל להולנד, שאלו אותו, מה התפקיד שלך? אנחנו לא מקבלים פה סתם, במה אתה תורם למדינה?
מה אתה יכול לעבוד?
הוא אמר, אני רב. מה הם ענו לו, רב אברום?
עם מי?
יש לנו מספיק רבנים פה, הם אמרו לו, אנחנו לא צריכים. ואז הוא כתב מכתב למלכת הולנד. כתב לה מכתב ביידיש כדי שלא יבינו, ואז יתרגמו את זה מישר למלכה, יתביא מתורגמן, ומיד יתרגמו ויביאו לה את זה.
שהבירוקרטיה לא תעצור אותה.
כן, ואז הביאו לה את המכתב, והוא כתב שמה, האם המלכה זוכרת לפני שנים, שהיה לכם פגישה עם האדמור ממונקאץ', והוא בירך אתכם, שיוולד לכם ילדה, והמלוכה תמשיך.
שיהיה צאצאים למלכות
הולנד. אני הבחור שתרגם אז את הפגישה. אני ידעתי הולנדית, ואני תרגמתי את כל הזמן את מה שאתם אמרתם ליידיש, לרבה. אני הייתי בפגישה, ואני זוכר שהברכה התקיימה, אני רוצה לבקש מכם, האם באמת תוכלו לאשר לי להיכנס להולנד. כמובן שהמלכה אישרה את זה, ולא רק אישרה, אלא דאגה לזה שהוא יבוא, ויביא אותו ברכבת להולנד, וידאגו לו למחלקה טובה, ולא
אותו.
רק זה, סדרה אותו במקום מסוים, הוא נהיה שם רב של קהילה למשך 17 שנה, הוא היה רב של קהילה בהולנד. הברוכה של האדמור המשיך הלאה.
אז בעצם מה שצריך להגיד פה, רב שלום, שמין חסל עוזר לא דאג למנכת אנגליה, דאג למשמש שלו, שיהיה לו איפה להיות אחרי המלחמה.
יפה, העיניים למרחוק, מדהים.
יפה, יישר כוח, רב שלום.
יישר כוח, רב אברום, שתמשיכו ליהנות מהמצס.
שיהיה בשורות טובות.
ותפוחי אדמה, שיהיה בשורות טובות. כל המשרד שהם באמת, נשמע באמת בשורות טובות.
בעזרת השם, בשורות טובות, גוטמויד.
גוטמויד.